חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום אהב, היום יום שלישי, חף א' בטבת, תדב שין פא' החמישי בינואר 2020 באולפן ישראל בן צבי. חברת ייצור התרופות האמריקנית מודרנה הודיעה הלילה כי משרד הבריאות הישראלי אישר את השימוש בחיסון לקורונה שייצרה. החברה הודיעה כי גם נענתה לבקשת ראש הממשלה ותקדים את משלוח החיסונים הראשון לישראל, והוא יגיע כבר החודש ארצה. בכך ישראל תהיה המדינה הראשונה בעולם אחרי צפון אמריקה שתקבל את החיסון מתוצרת מודרנה. כתבנו צבי טסלר מוסר כי משלוח חיסונים נוסף של פייזר צפוי להגיע החודש לישראל, ובכך ישראל תמשיך במבצע החיסונים הלאומי. ישראל גם היום ממוקמת במקום הראשון בעולם בחיסון האוכלוסייה מקורונה, ובכך על פי הערכה תצא הראשונה בעולם מהמשבר. הממשלה תתכנס היום בשעה 12 בצהריים ותדון בהידוק הסגר. במשרד הבריאות דורשים להדק את הסגר לשבועיים לפחות, במטרה להביא לירידה בתחלואה. כתבנו אבי רבין המוסר כי ראש הממשלה נתניהו נוטה לתמוך בעמדת משרד הבריאות. מנתוני ההדבקה עולה כי הנדבקים העיקריים בימים האחרונים הם במערכת החינוך, שם נרשמת הדבקה של לפחות 40% מכלל הנדבקים בקורונה בישראל. מהפכת השלום במזרח התיכון ובמפרץ. קטר תחתום היום על הסכם שלום עם סעודיה, מצרים, כווית ובחרין. בכך הסתיים החרם שהטילו המדינות הערביות על קטר, והגבול בין המדינות ייפתח. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי להסכם זה משמעות רבה, שכן קטר נטתה לתמוך באיראן ובארגון הטרור חמאס, ועל פי הערכה ההסכם יביא להפסקת התמיכה בטרור. בתוך כך אמיר קטר יגיע היום לכינוס ערבי משמעותי שיערך היום במפרציות לראשונה מאז החרם שהוכרז על ארצו בשנת 2017. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיע הלילה לג'ורג'יה לכינוס של הרפובליקנים, שם נערכות היום הבחירות לסנאט. לבחירות אלו משמעות רבה, שכן במידה והרפובליקנים יקבלו את המושבים בסנאט הם ישיגו בו רוב. הנשיא טראמפ אמר, הדמוקרטים מנסים לגנוב את הבית הלבן, אתם לא יכולים לתת להם. אתם לא יכולים פשוט לאפשר להם לגנוב את הסנאט האמריקני, כך דברי הנשיא טראמפ. שרת החוץ של קוריאה הדרומית הודיעה כי ארצה עושה מאמצים לשחרר את המחלית שאיראן תפסה במפרץ הפרסי ושבתה את 20 אנשי הצוות שהיו על סיפונה. השבוע הודיעה דרום קוריאה כי המחלית שנשא את דגלה נעצרה ללא כל סיבה במפרץ על ידי האיראנים. טסלה, יצרנית המכוניות, קיבלה אישור יבוא לישראל ממשרד התחבורה, ובתקופה הקרובה יחל שיווק כלי הרכב כאן בארץ. טסלה החליטה לשווק את כלי הרכב שלה בעצמה וללא משווק מקומי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות.
בחורף הזה התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
בשעות הקרובות לאחר התפזרות הרפילי הבוקר יעשה בהיר עד מונן חלקית, הטמפרטורות בלי שינוי של ממש. מחר דומה, בחמישי גם כן בלי שינוי, וביום שישי בשעות הבוקר בערי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות.
תחזית מזג האוויר בחסות.
בחורף הזה התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
סוף זמן קריאת שמע יום לשיטת הגר"א ב-9:12 דקות, סוף זמן תפילה ב-10:03 דקות, השקיעה ב-4:54. דף היום מבבלי מסכת פסחים, דף ממהי, דף היום ירושלמי יבמות יודלת. הרמב״ם היומי, הלכות קידוש החודש, פרק ב' ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום. הלכות קורבן הפסח, פרק ג'. ועד כאן, חדשות כל חי.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
איתכם אביטל, אם בית בבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. יום יום אני פוגשת את ילדי הבית החם. המפגש איתם והדאגה לצרכים שלהם מחדיר עד כמה ילד זקוק לרגישות והבנה עמוקה. פרגון, מחמאה ומילה טובה משריש ביטחון עצמי חזק לילד שילווה אותו עוד לשנים רבות.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
מתוך הספר אמרי קודש על פרשת השבוע, פרשת שמות. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. בני ישראל חיו במצרים שנים רבות. בכל אותם השנים התרחקו מהמצרים ומהנהגותיהם, ביודעם כי הארץ טמאה ואנשיה מקולקלים. כגרים שזה עתה באו, התבדלו מהם, ייחלו וציפו לצאתם משם. והוא שאמר הכתוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, הבאים, לשון הווה, ולא שכבר באו בלשון עבר. כי גם לאחר היותם בה שנים רבות, נותרו כגרים שרק כעת הגיעו להתגורר שם ומצפים לצאת משם. ומידה זו, היא שעמדה להם וזכו לישועתם ולגאולתם, בכך התבארו דברי הנביא ישעיהו בהפטרה, הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל. כי יעקב אבינו עליו השלום ישריש בליבם של ישראל, שישארו תמיד במצב של הבאים, כאילו כעת הם באו, וזכות זו תעמוד להם שיציץ ופרח ישועות לישראל.
השם נראה לי, ויהיה בסוי לא אהבתי. אוי דבני ונבנס בסולס ישרוי, בסולס ישרוי. Yotzos b'mechoyl, yotzos b'mechoyl m'sachakim.
נבנך ונבנית בתולת ישראל, עוד תעדי תופייך ויצאת במחול משחקים, בבכי יבואו ובתחנונים הובילם. שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי כ"א בטבת תשפ"א, 5 בינואר 2021, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרות ראש הממשלה נתניהו. צפוי לכנס היום בשעה 12 את הממשלה כדי לקבל החלטה על הטלת סגר מלא, אבל בסביבת נתניהו אומרים שההתנגדות של שרי כחול לבן מעכבת את כינוס הישיבה. בפתח ישיבת הממשלה אתמול שעסקה במענקים כלכליים לנפגעי הקורונה, נתניהו שב ואמר שהשילוב בין סגר לבין החיסונים הוא המפתח לסיום המגפה. מיליוני החיסונים שהבאנו לארץ הציבו את ישראל במקום הראשון בעולם ביציאה מהקורונה. הוא אמר, אני עושה הכל כדי שנוכל להמשיך ולחסן בקצב המהיר הזה. במקביל אני אכנס את הממשלה ב-48 השעות הקרובות כדי לקבל החלטה על הידוק הסגר במאמץ אחרון למיגור המגפה. בזכות מיליוני החיסונים וסגר קצר ומהודק אנחנו נציל חיים רבים ונהיה הראשונים בעולם לפתוח את הכלכלה. למרות שנתניהו תומך בסגר, הוא מעוניין לשמוע מה יהיו ההמלצות הסופיות של המלל ושל משרד הבריאות. בסביבתו אומרים שהוא נוטה לתמוך בסגר מלא, הדוק וקצר, שימשך כ-10 ימים. נתניהו גם שוקל לאמץ את עמדת משרד הבריאות שלפיה הלימודים הפרונטליים ייפסקו בכיתות ה' עד י', ואילו שאר שכבות הגיל ימשיכו ללמוד בבתי הספר ובגנים. אם זאת, העמדה הזאת עשויה להשתנות בהתאם לנתוני התחלואה במועד ישיבת הממשלה. וכאמור, הישיבה הקרובה בעניין הזה אמורה להיות היום ב-12. שר הבריאות יולי אדלשטיין, שקורא כבר כמה ימים לסגר מלא, ניסה לשכנע את השרים המתנגדים. הוא אמר, אנחנו מנצחים במרוץ החיסונים, אבל לצערי מפסידים בקרב מול המוטציה. העלייה בתחלואה צריכה להדאיג כל נבחר ציבור, שצריך לזכור שהמחויבות הראשונה שלו היא בריאות הציבור. גם שר האנרגיה יובל שטייניץ דחק בשרים לקבל החלטה. הוא אמר, צריך סגר מלא ומהר לפני שהמוטציה הבריטית והגל השלישי יעשו בנו שמות. בכל יום שעובר הסוסים הבריטים עוזבים את העורבה ודוהרים ברחבי הארץ. אם לא נמהר לסגור את הדלתות ולהרים את המחסומים, נשלם ביוקר דווקא עכשיו לקראת השלמת החיסונים וסיום משבר הקורונה. מנגד, בכחול לבן עדיין מסתייגים מהחמרת הצעדים. שר המדע יזהר שי שמרכז מטעם גוש כחול לבן את ההתמודדות עם הקורונה, אומר שצריך להמתין עם כינוס הממשלה עד ליום חמישי. לדבריו יש להמתין ולראות את ההשפעות של הסגר החלקי שעליו החליטה הממשלה לפני שבועיים. הוא מציין כי על פי הנתונים יש התמתנות בקצב העלייה של מספר החולים במצב קשה, ומשמעות הדבר שפוחת את הסכנה לעומס בבתי החולים. גם בני גנץ, שר הביטחון, רמז שהוא לא תומך בסגר מלא. לדבריו, יש להימנע ככל שניתן מפגיעה במערכת החינוך. אם נאלץ לפגוע בה, כדאי שנעשה כבר כעת את כל הפעולות הנדרשות ביחד עם המורים על מנת למצוא את האופן שבו אנחנו מפצים בימי לימודים נוספים בהמשך השנה לתלמידים שכל כך נפגעו במהלך השנה הזאת. דברי בני גנץ, כאמור היום ב-12 ישיבת ממשלה. פרופסור שוקי שמר, לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות, כותב הבוקר, סגר הוא לא אסטרטגיה בטיפול במגפת הקורונה, הוא נשק יום הדין, הוא ביטוי לכישלון במדיניות של הכחדת המחלה, וגם תוצאה של להיענות נמוכה של הציבור להגבלות שהוטלו עליו על ידי הממשלה. והיום אנחנו נמצאים במצב עובדתי של האצת הדבקה, מקדם ה-R גדול מ-1.25, מספר המאומתים מקרב הנדבקים גדל בהתמדה בשיעור של יותר מ-5%, וגם מספרם המוחלט קרוב ל-6,000 ביממה, ובמבחן התוצאה החשוב ביותר והמדאיג במיוחד הוא המספר ההולך וגדל במהירות של החולים במצב קשה שמאושפזים בבתי החולים וביחידות לטיפול נמרץ, ואנחנו גם סופרים את המתים. במצב העובדתי הזה צריך להפיק לקחים ולהסיק מסקנות, כיצד הגענו לפה אחרי הסגר השני, ולמה עדיין אנחנו לא חשים את הסגר השלישי שהוצר על החלתו, ובו בזמן בעלי העסקים, המגזר העסקי, הם ומשפחותיהם משלמים מחיר כבד, זאת אומרת, הם נאלצו לסגור, אבל בעצם אין כאן סגר, כי האזרחים לא שומרים את זה, לא שומרים עליו. האם הסיבה למצב היא הסברה לקויה שלא הצליחה לרתום את הציבור, או התנהגות בלתי הולמת שלו, או אי ביצוע מלא של תוכנית הרמזור וטיפול מקומי בלתי הולם ביישובים ובערים אדומות, או פתיחת השמיים, הגעה של ישראלים ללא ביצוע בדיקות ואי כניסה לבידוד, או בעיקר קיום התקהלויות קטנות והתקהלויות המוניות, חתונות, חפלות ולהבדיל הלוויות רבות משתתפים? האם הקפדנו נכון בקיום ובשמירה על ההגבלות? הגבלות מה שקרוי, הסגר השלישי שלמעשה לא קיים, הוא כותב, בחג החנוכה ובחגי סוף השנה. קרוב לוודאי שכל אלה ואחרים תרמו במידה רבה להתפרצות הקורונה בימים אלו. תרומת המוטציה הבריטית שמדבקת כנראה הרבה יותר, גם היא הביאה למספרים הגויים של הנדבקים והחולים. בד בבד עם הנתונים המטרידים הללו, מבצע החיסונים בישראל הוא אור ותקווה לעתיד, והשאלה הגדולה היא כיצד מחברים בין מהלכי החיסון המדהימים האלה לבין המצב הקשה שבו אנחנו מצויים. בעת הזאת נדרשת מדיניות לאומית שתקטין במהירות את מקדם ההדבקה ואת מספר הנדבקים בצורה דרמטית, הוא כותב, יחד עם חיסון מרבית האוכלוסייה המבוגרת ותאפשר יציאה מהירה של המשק וחיי החברה לקדמותם. הדיון שמתקיים היום בנוגע לסגירת מערכת החינוך הוא לגיטימי, ובמצב שבו אנחנו נמצאים, ההחלטה היא קשה, הבחירה בין הרע לרע במיעוטו, אבל שוקי שמר כותב, אני הייתי מהמתנגדים הבולטים להפסקת הלימודים בגלל נזק על חזור שנגרם לדורות של תלמידים, מול העובדה העצובה כשלעצמה שאיננו מצליחים בכאילו סגר הנוכחי להפחית את התחלואה, זו כנראה החלטה נכונה של אין ברירה. נכון, יש להודות, אנחנו מקריבים את חינוך הילדים, הוא כותב מקריבים במרכאות, כי בעת הזאת, הערוץ שנבחר, סגירת מערכת החינוך, יגרום שגם ההורים יישארו בבית, וכתוצאה מכך הסגר יתהדק. זהו מחיר כבד שלצערי החברה משלמת בהיעדר תובנות ותוכניות אחרות, עם אמון ציבור סדוק ומשמעת לקויה, ואכן יש בו מעין עונש קולקטיבי גם לפלחי אוכלוסייה מסוימים וגם ליישובים ירוקים, אבל הנאורות שבמדינות אירופה סגרו בשבועיים האחרונים לראשונה את בתי הספר עם המגפה הקשה הפוקדת אותם. אנחנו בריצת מרתון ארוכה במשך שנה ועייפנו, טוב שלא נקרוס בשלבים האחרונים, נתאמץ עוד כשבועיים בסדר הדוק ומלא, ועם החיסון שיבוא לידי ביטוי נראה הקלה משמעותית במגפה ונוכל לצאת לחיים רגילים. עד אז אסור לשכוח את הכללים הבסיסיים של עטיית מסכה, שמירת מרחק, היגיינה ומניעת התקהלויות קטנות כגדולות. ככל שנקפיד, כך נקצר את זמן הסגר השלישי פלוס, כך הוא קורא לו, שגם ארגוני המגזר העסקי תומכים בו, וכמובן שצריך יהיה לפצות כלכלית את כל העובדים שניזוקו, פרופסור שוקי שמר. עכשיו, 7:20 בדיוק, הפסקת פרסומות, אחריה נדבר על הסוגיה הלא פשוטה הזאת של חינוך הילדים עם אמא מאיר.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר. במוצא שקרוב, חושבים קדימה, סדרת תוכניות קצבית ומרתקת. 6 פרקים, עשרות יזמים ומשקיעים, וזוכה אחד שיכול להגשים את החלום. וגם מענק של 10,000 שקלים לאחד מבין היזמים. בהשתתפות אליעזר גרוס, יושב ראש בסדנו, עודד אלישיב, מנכ"ל ביסיד, וצוות שופטים. יש לכם פטנט אטרקטיבי או סטארט-אפ ייחודי שישנה את העולם? חייגו לטלפון 02-547-6482. חושבים קדימה, בהגשת אשר גרייבר ובשיתוף בסדנו. מוצש בשמונה, כאן בכל חי.
בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב נארח את הנטורופד דוקטור אליהו לוי, ששוחח על חיזוק הגוף ומערכת החיסון לחורף, בעיות סחוס והטיפול למתח ובעיות שינה. עניין משפחתי, רביעי 11 בבוקר, בהגשת רחל פסטג, כאן בכל חי.
איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. סוגת, הטעם של אמא.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-800-700-417, מורשת איתן.
להתענג מהדירות המעוצבות והמרווחות, להתענג מאווירת הקודש בשבת, מהלובי והקפיטריה היפים, מבית הכנסת המפואר, מהתפילות, מהשיעורים וממטעמי שף נפלאים. פרוטאה באלקנה, בית דיור מוגן איכותי לקהילה הדתית לאומית, כוכבי 9405. פרוטאה באלקנה, כוכבי 9405.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, תמיד תצאו באזור.
איתכם אביטל, אם בית בבית החם של יד עזרה ושולמית. בבית החם הילדים מטופלים באמצעות טיפול במוזיקה. כלי הנגינה עושים טוב לילד. הצלילים והמנגינות הרגועות נותנים תחושת שלווה וביטחון רב. כך הם נפתחים רגשית ומביעים מה קשה וכואב להם. כדאי לנסות, כשקשה לילד, שימו לו מוזיקה טובה שהוא אוהב, דברו איתו על הכאב או הקושי, ומיד תראו איך הוא מרגיש רגוע יותר, ותחושה של הקלה והבנה.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
לארח ולהתארח? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
האתגר התורני הגדול בעולם חוזר.
תן חידון הלכה למעשה, תשין פי.
תשובה מלאה מורכבת, 10 נקודות.
וואו, אולי...
ביום ראשון הקרוב יוצאים לדרך עם נבחרת חדשה בתוכנית בכורה מרתקת ומותחת. חידון הלכה למעשה לשנת תשין פי א' על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי. הלילה ב-10, רק כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חזרנו מהפסקת הפרסומות, בוקר טוב, אמא מאיר.
בוקר טוב, ידידיה.
הורות בשידור חי, זה כבר נהיה כזה מטבע לשון, כמו ההורות בשידור חי, שזה משהו קבוע כזה, אז בימים טרופים אלו, שאנחנו לא יודעים מה עם הילדים שלנו, והם בבית, או בבידוד, או ש... אני לא רוצה להגיד, או בבידוד, או שיהיו בבידוד, בעזרת השם שלו, אבל... אבל זה המצב.
בעזרת השם, שנהיה כולנו בריאים ושלמים, ו...
אמן.
אנחנו הדבר הכי אקטואלי בעצם לפרשות השבוע, אני חושבת, אנחנו ככה מתחברים אליהם מדי פעם ובשבועות האחרונים בכלל. יותר, אני עדיין לא רוצה להיפרד מספר בראשית, ולכן אני חוזרת למה שקראנו השבת. ובאמת יש כל כך הרבה מסרים חשובים ויסודיים וככה, ואני רוצה להתעכב על הפסוק, על הברכה שיעקב מברך את בניו. יש פסוק שאומר, ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אותם. כן. זאת אומרת, הוא מברך אותם, ויש פה הרי הרבה פירושים על הרגע הזה שהוא ברך אותם. רב הירש אומר, מה זה, הוא ברך אותם, הרי הוא אמר להם תכונות אופי בכלל, אבל... אבל חלק מהברכה אומר, אחר כך איש אשר כברכתו ברך אותם. איש איש בהתאם לברכה ההולמת את אופיו. אחרי שתיאר את תכונותיהם, ברך אותם בהתאם לכך. ברך כל אחד שיזכה לברכה תוך שמירת אופיו המיוחד. אנחנו רואים שמצד אחד כתוב כברכתו, מצד שני כתוב ברך אותם, פה יש יחיד ופה יש רבים. וזה בעצם מסר כל כך חשוב וכל כך יפה, הוא ממשיך הרב הירש שאומר כך, לא היה לו לומר אלא איש כברכת ברך אותו, לפי שנתן ליהודה גבורת ארי, ולבנימין חטיפתו של זאב, ולנפתלי קלותה של איילה. יכול שלא כללם כולם בתוך הברכה, תלמוד לומר ברך אותם, ברכת ברכת הכלל הועילה לכל פרט, וזיקתה את הכלל. זאת אומרת, הרבה פעמים קשה, אני עוברת פה מהברכה של השבטים, אני עוברת פה ישר להורות ולבית. לפעמים הורים רוצים שכולם יהיו איזשהו, באיזושהי ציפייה, באיזשהו שטנס, באיזשהו... אבל לא, כל נשמה יש לה את השליחות שלה, יש לה את, את הברכה שלה בעצם, האומנות פה של, של יעקב אבינו, היה לקחת את התכונה, שלפעמים היא גם תכונה בעייתית, ולשים אותה בצד של הברכה. זאת אומרת, לקחת את הטוב שיש בתכונה הזאת, כי לכל תכונה יש גם צדדים חיוביים וגם צדדים שליליים. הרעיון הוא לקחת ולהפוך את זה לברכה, לשים את זה בצד של הברכה, כל אחד כפי אופיו, ברך אותו כברכתו, ואחר כך לקחת את כולם, ברך אותם, בעצם הברכה של כולנו, וגם בעם ישראל, אבל וגם בתוך המשפחה, הברכה של כולנו, היא ברכה של כולם, בתנאי שכל יחיד יגיע לברכה הפרטית שלו. ואם אני אתן את זה בדוגמאות, אז באמת לפעמים הורים, מהוב רצון לטוב אולי, אבל הם לא קולטים, שיש פה משהו אמיתי של ילד, הוא לא בדיוק כמו השני, הוא לא בדיוק כמו השלישי. הוא באמת, באמת, יש לו, זה לא אומר שלילי. זה לא אומר שהם פחות והוא יותר, זה לא אומר שהוא יותר והם פחות, זה אומר שיש לו ברכה אחרת, שלא זאת הברכה שלו. נגיד, אתם רציתם שהוא יהיה, אני רוצה להגיד את המילה חנון, תעזור לי להגיד לאחרת. אני רוצה שיהיה מאוד מאוד מתמיד, והילד הזה הוא יותר בעשייה, הוא יותר בנתינה, הוא יותר ב... או נגיד אתם רציתם שהוא יהיה, שהיא תהיה, הרבה פעמים אומרים יש להם איזשהו חלום על תכונות מסוימות, על סגנון מסוים, על... עכשיו אני לא מדברת פה כרגע על טוב ורע, אני מדברת על לקחת את תכונות האופי האמיתיים, את מה ששורש הנשמה של הילד הזה, ולשים אותו תחת כנפי הברכה, ואז לגייס את כולם ביחד. כמה נהדר, הרי לכל אחד יש לתרום את החלק שלו, ומשפחה זקוקה לחלקים של כולם, לא רוצים כל אחד. אז לפעמים דווקא הכל הזה שכל כך יצבן, ותרפד, ושינה, וזה, דווקא הוא נתן עוד גוון, עוד משהו להרמוניה הזאת, כמו בתזמורת שצריך גם כינור וגם צנטר, גם טופים וגם הצלטיים, גם את כל הצורות, כך גם משפחה הרבה פעמים. שזה לא אומר שלהחליט שאחד הוא הכזה והוא הכזה והוא הכזה, שזה גם טעות, לפעמים, טוב, הוא המוצח והוא הפחות, לא, לא, כולם הם המוצחים, כולם הם הטובים, כולם יש להם, אבל כל אחד יש לו בגוון שלו, בחלק שלו, רק את היכולת לראות מה הברכה שם, איזה ברכה הוא מביא לעולם בגוון שלו. איזה ברכה היא מביאה לעולם כמו שהיא, מצד הברכה שלה, ולא מצד התקיעות והקיבוע למקומות השליליים.
יפה, והחוכמה היא כהורים, אם אני חוזר למשל שלך, אז זה לנצח על התזמורת הזאת, בהרמוניה.
נכון, לראות את זה בעיקר קודם כל. קודם כל לאפשר לזה לקרות, לראות את זה ולאפשר לזה לקרות. ואז יש באמת את כל, את כל התזמורת, את כל המקלה הזאת, אבל קודם לאפשר לזה בכלל. לא לנסות לבלום, לא לנסות להתנגד, לא לנסות כל הזמן לשנות.
כן. אז הנה בואי נשמע שיר. אגב, בתזמורת זה מי הטימפני. את יודעת מה זה טימפני? זה לא בושה לא לדעת.
טימפוניה.
לא, טימפני, בטט.
סליחה, לא שמעתי, כן.
אז זה הטוף דוד הענק הזה, ככה קוראים לו, הטוף הכי גדול, שעושה בעצם את הכי, הכי הרבה רעש, ועד לה, אני חושב, פיקולו, איך זה נקרא? זה החלילה הכי עדין והכי... אז זהו, זה המגוון. טוב, השיר שנשמע השבוע הוא בעצם אותו שיר משבוע שעבר. את נשארת בפרשה, אז אני גם מוזיקלית נשאר שם. באותו לחן ישן של רבי יעקב תלמוד, אבל בביצוע הרבה יותר חדש, של החזן יצחק מאיר.
זה היה מלאך גואל אותי.
נכון. אז הנה יצחק מאיר אלפגוט, ממש מניצולי הקורונה, באמת, אפשר לומר, ברוך השם,
שהוא
נושם ושר. מתוך האלבום של יוסי גיל, מחדש את, את השיר היפה הזה. אז תודה רבה לך, להתראות.
נפלא, שלום, להתראות.
מלוך הגויים, הגויים לא עושים מכל רוב יבורך עשה נאורים
אשר דיבר יוחאי.
יצחק מאיר אלפגוט בעיבוד של מנחם בריסטובסקי מתוך הפרויקט של יוסי גיל מחדש את השיר הישן והטוב של רבי יעקב תלמוד. עוד מזווית קצת שונה על אותה נקודה שמטרידה אותנו ביום יום בקשר לחינוך הילדים וספציפית כל ילד מתוך הילדים במשפחה. אז הנה דברים יפים שכותב הרב אליהו לפין מישיבת מיר. זאת אמורה להיות משימה פשוטה עבור כל הורה. בלי להתכונן ולחשוב הרבה, פשוט להתיישב ולכתוב ספונטנית את רשימת התכונות של ילדיו, את הכישורים ואת התחביבים, את נקודות החוזקה והחולשה שלהם. משימה פשוטה, משום שאין כל אפשרות להתנהל לאור הציווי חנוך לנער על פי דרכו, מבלי להכיר את הדרכו לעומק ולרוחב. הגם שהשאיפה של כל הורה היא לראות את ילדו צועד בדרך אבותיו, אבל זאת לא סיבה להקם את פרשנות המילה דרכו, ולייחס אותה לדרכו של המחנך במקום לדרכו של החניך, ובכך להיפטר מן הצורך להתעמק בלמידה מתמדת את הנפש האינדיבידואלית של הילד ונטיותיה, את עולמו הפנימי, את כישרונותיו, חלומותיו, שאיפותיו, רגשותיו, רגישויותיו, אהבותיו, פחדיו. ברכת יעקב לבניו נתפסת אצלנו כמין טקס של ברכות ותוכחות, אבל אם אנחנו מעיינים בדברי הראשונים, למשל, אבן עזרא, הספורנו, הברבנל, הם מלמדים אותנו שיעקב בא להורות לבניו את המשך הדרך כיחידים וכאומה, וברר את תכונות נפשו של כל אחד מהם, למען ייטיב לדעת את תפקידו ואת יהודו כחלק מכלל ישראל. יתרה מזאת, רבי יעקב קמינצקי מסביר את כפל המילים, "האספו והגידה לכם, יקבצו ושימעו בני ישראל ושימעו אל ישראל אביכם", הוא מסביר שיעקב עשה זאת בכל ולעיני כולם, ולא בשיחה פרטית עם כל אחד ואחד, למען ידעו כולם כי לכל אחד מהם כוחות שונים ותכונות אחרות, וממילא גם דרך אחרת ותפקידים שונים, ואז ילמדו לכבד ולהעריך זה את דרכו של זה, מתוך הבנה כי רק במכלול הדרכים, יחד יגיעו אל תכליתם כאומה. נכון שהנטייה הטבעית היא לראות את המשפחה כיחידה הומוגנית, כשהדרך והתכלית היא אחת, אבל יעקב אבינו, אבי המושג משפחה יהודית, מלמד אותנו שהמשפחה מורכבת מתריסר עולמות ייחודיים בעלי תכונות נפש שונות, ומשכך נדרשת ההתייחסות ההורית, היא אמורה להיות שונה מילד לילד, הבנה כי נתיבו וקצב התקדמותו של כל אחד שונה, מכלול הכלים שלו, השכליים, הרגשיים והפיזיים, מותאמים למשימת חייו, וגם תפיסתו את הסביבה ופרשנותו למה שפוגש וחווה היא שונה, שונה אצל כל ילד. אין ספק כי הגישה הזאת דורשת השקעה בלתי פוסקת, ערנות חדה, חשיבה מעמיקה לפני כל תגובה, סבלנות בלתי נדלת ותעצומות של אורך רוח. הגישה הזאת גם מסכלת מלכתחילה את מכלול הרכושנות שרואה בחינוך הילדים הזדמנות להגשמת החלומות ההוריים, ולא משימה אלוקית להעצים את הילד כדי לכוון אותו אל התפקיד שלו והייעוד. ומסיים הרב אליהו לפין מישיבת מיר את הדברים הכל כך יפים וחכמים, כל ילד הוא סוגיה בפני עצמה שמצריכה לימוד עיוני, מעמיק ועקבי. החוכמה היא לגשת לסוגיות הללו בגישה של לכתחילה ולא של אין ברירה. רק כך אפשר יהיה ליהנות מהלימוד הזה ולהפוך אותו לחוויה פורה ומתמדת, של יצירה משותפת עם השותף השלישי שבאדם, יחד עם תחינה מתמדת אליו שלא ניגע לריק. עכשיו מתאים שיר יפה ומרגש על חינוך הילדים, אבל במקום זה נתפלל בהפסקת הפרסומות, ואחריה נדבר על הישראלים בחול, כלומר על היורדים, שבאים ארצה כדי להתחסן.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר ידידיה מאיר.
חי תמיד.
Thank you.
איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. סוגת, הטעם של אמא.
להתענג בתענוגים,
להתענג מהדירות המעוצבות והמרווחות, להתענג מאווירת הקודש בשבת, מהלובי והקפיטריה היפים, מבית הכנסת המפואר, מהתפילות, מהשיעורים וממטעמי שף נפלאים. פרוטיה באלקנה, בית דיור מוגן איכותי לקהילה הדתית לאומית, כוכבי 9405. פרוטיה באלקנה, כוכבי 9405.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
איתכם אביטל, אם בית בבית החם של יד עזרה ושולמית. בבית החם הילדים מטופלים באמצעות טיפול במוזיקה. כלי הנגינה עושים טוב לילד. הצלילים והמנגינות הרגועות נותנים תחושת שלווה וביטחון רב. כך הם נפתחים רגשית ומביעים מה קשה וכואב להם. כדאי לנסות, כשקשה לילד, שימו לו מוזיקה טובה שהוא אוהב. דברו איתו על הכאב או הקושי, ומיד תראו איך הוא מרגיש רגוע יותר, ותחושה של הקלה והבנה.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 53 עכשיו, 743 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. הבוקר מדווח העיתון ידיעות אחרונות על תופעה מעניינת, ביקור בישראל, חבילת תיירות, ביקור בישראל וזריקה. אז מה הסיפור? מבצע החיסונים היעיל בישראל, לעומת מה שנראה עד עכשיו כמו כישלון של מבצע החיסונים בארצות הברית, קורם לישראלים רבים שמתגוררים באמריקה לשקול נסיעה לארץ כדי להתחסן. תופעה דומה קיימת גם אצל ישראלים שחיים באירופה. עד כה לא מעט ישראלים שחיים בחול כבר נחתו בארץ כדי להתחסן. דורון, למשל, שחי בארצות הברית, אומר, אני חושב על זה כי כאן, באמריקה, התור שלי יגיע עוד כשנה, כן? ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, מדינת הזהב, עוד שנה הוא יקבל חיסון. אבל מצד שני הוא אומר, זה מאוד מסובך גם להיות שבועיים בבידוד אחרי הנחיתה, ואחר כך עוד שבועות להשלמת החיסונים. אני לא יכול לעזוב את העסק שלי לחמישה שבועות, אבל צריך לראות מה אני עושה. ישראלים רבים מתכוננים ממילא להגיע לביקור בישראל בפסח, ואפילו אז עדיין יוכלו להתחסן לפני התור שלהם בארצות הברית. דורון אומר, משבר הקורונה הראה כמה מערכת הבריאות בארצות הברית שבורה, אין להם שום מנגנון ציבורי למקרים כאלה. לא פלא שעכשיו פתאום אני שומע חברים אמריקאים שלי אומרים כמה הם מקנאים במערכת הבריאות הממלכתית בישראל. זה באמריקה. גם ישראלים שחיים באירופה פונים למשרד הבריאות ולקופות החולים ומבררים האם הם יכולים להתחסן. אחת השאלות הנפוצות היא, האם ניתן להתחסן בלי חברות בקופת חולים? ישראלים שעובדים ולומדים למשל בחול ששומרים על הזכויות שלהם מול הקופות והביטוח הלאומי, נחשבים מבוטחים בקופות ויכולים להגיע לישראל להתחסן בחפוף לבידוד והצורך להישאר בארץ לקבלת המנה השנייה. אדם שחי ברצף יותר מחמש שנים בחול, לעומת זאת, מאבד לרוב את הזכויות הללו, הוא כן יכול להתחסן בהצגת דרכון בבית החולים, ובתנאי שהוא בן 60 ויותר. דלית, שהוריה הישראלים חיים חצי שנה בפרו וחצי שנה בארץ, אמרה, ההורים שלי הם בני יותר מ-70, יש להם דרכון ישראלי, אבל הם לא חברי קופת חולים כבר הרבה שנים, אבל מתברר שהם יכולים להגיע לכאן ולהתחסן בבית חולים. עכשיו אני מסדרת להם תור ועובדת על הטיסות לארץ. עכשיו, למה הידיעה הזאת מדברת על ישראלים? התופעה היא בעצם הרבה יותר רחבה, כי הרבה אמריקאים היו שמחים להגיע לכאן לקבל חיסון, אבל זה בכלל לא על הפרק, כי מי שלא לא ישראלי בכלל לא יכול להגיע לארץ בגלל המגבלות של הקורונה והשמיים הלא בדיוק פתוחים. אלה שכן יכולים להגיע לכאן זה הישראלים שחיים בחול, שירדו לחול, אבל פתאום הם רוצים לבוא לפה, כי באמריקה יש להם עוד שנה רק חיסון. אבל אם ישראל הייתה פתוחה לגמרי, היינו רואים, ויעתיו כל, היו מגיעים מכל העולם לכאן לראות את הפלא הזה, ולא רק לראות, לחוות אותו ולהתחסן, וזה מדהים, זה פשוט מרגש. אז שימו לב בהמשך לדברים, או בניגוד לדברים, למה שכותבת גלית דיסטל אטבריאן בעיתון ישראל היום, נתניהו מסוכן לישראל, או כך לפחות נכתב בעוד מאמר השבוע, אחד מיני רבים. מדוע נתניהו כל כך מסוכן לישראל? זה כבר לא ממש משנה. העובדה שנתניהו מסוכן לישראל היא אקסיומה, היא הנחת יסוד שכבר לא צריך לאשש או להפריך. השאלה הגדולה היא איך מעיפים את הסכנה הזאת נתניהו, שהיא עובדה מוגמרת שאין כל טעם לדון בה. לפעמים נתניהו מסוכן לישראל כי הוא מפלג, הוא מסית, הוא משסע את הציבור שהיה מאוחד מאוד עד שהוא הגיע. האם יש צורך בהוכחות אמפיריות שהחברה הישראלית מפולגת, משוסעת ומסוכסכת מאי פעם? האם הטענה הזאת נבחנה אי פעם בעיניים ביקורתיות, חברתיות, אקדמיות, סוציולוגיות, לאורך העשור שבו נתניהו מכהן כראש ממשלה? לא ממש. נחמה דואק כתבה על כך שנתניהו משסע ומפלג ומסית. היא כתבה את זה לפני 21 שנה. קשה להבין איך נתניהו הצליח לשנות את ה-DNA של החברה הישראלית כבר בראשית דרכו, אבל לדואק ודומה היו הוכחות כבר אז, לפני 21 שנה. החיוך נמחק מהפנים של הציבור העצוב. וכותבת גלית דיסטל, החיוך לא נמחק מהפרצוף של ההורים שלי למשל, הם דווקא מאוד סמכו בראש הממשלה שלהם. אבל כן, הוא כן נמחק מפניהם של מצביעי השמאל, והנה לכם הוכחה שנתניהו מסית ומפלג את העם. כך או כך, דואק חיזקה הנחה שחלחלה במשך שנים לשיח, וכדרכם של הנחות, של אקסיומות, של קביעות, אף אחד לא עצר לבדוק את מידת תקפותה, להתווכח איתה, להפריך אותה, או לדון בה באופן השוואתי. ויש שנתניהו מסוכן לציבור בגלל שהוא הרעיב את מערכת הבריאות החולה והקורסת. גם זאת אקסיומה שהודהדה בכל פורום תקשורתי אפשרי. אנשים בחליפות ובמבט חמור סבר הניחו את האקסיומה הזאת על השולחן, והיא גם כיכבה בתעמולת בחירות נגדו. אתם זוכרים את תיק 5000 בתעמולת כחול לבן? הכל היה נכון עד שבאה המגפה הגלובלית הקשה במאה השנים האחרונות וחשפה את האמת. מערכת הבריאות בישראל היא דווקא בין הטובות בעולם. הנה, הרגע דיברנו על זה. לעתים נתניהו מסוכן כי ישראל מעולם, כך אומרים, לא הייתה במצב גרוע יותר. גם זאת קביעה שהושרשה במשך שנים תוך התעלמות מהמציאות. כולנו זוכרים את משה איבגיז צועד ברחובותיה של עיר מתפוררת ומתאר בכל מורווידי את התהום שישראל ניצבת לפניה בגלל נתניהו. זה קרה במערכת הבחירות לפני 6 שנים. אגב, היא אומרת, כולנו זוכרים, אני דווקא לא זוכר את התשדיר הזה, אבל בוודאי שאני זוכר את הרוח הזאת. מיותר לציין שמאז המפעלים בפריפריה הפסיקו לקרוס, שיעור האבטלה צנח לשפל חסר תקדים, השקל הפך לאחד המטבעות החזקים בעולם, ישראל מצווה את עצמה כמעצמה בינלאומית, 4 הסכמי שלום, וגלובוס שלם שמתפעל ממבצע החיסונים. אבל אקסיומה זאת אקסיומה, ולכן ממשיכים ואומרים לנו גם בימים אלה שישראל מעולם לא הייתה במצב גרוע יותר. אם יש סכנה אמיתית שנשקפת לישראל בעידן נתניהו, היא השטחת השיח בשמאל וזניחת טיעונים ענייניים או מהותיים לטובת הנחות יסוד וקביעות תלושות שמתנגשות חזיתית עם המציאות. העניין הוא שנזקיה ההרסניים של האקסיומה גדולים אלפי מונים מאלה של הפייק ניוז, כי האקסיומה מוגשת כאמת ודאית, כמו אידאת האידאות של אפלטון, הרבה מעל הדרישה פשוט להפוך אותה. ובמקרים שבהם האקסיומה מתנגשת חזיתית במציאות, האקסיומה, מה לעשות, תמיד תנצח, תמיד הנחת היסוד, תמיד הקביעה תנצח את המציאות. זה הרבה יותר מסוכן מפייק ניוז שאפשר איכשהו להפריך. חומר למחשבה. זהו, עד כאן התעוררות שלנו להבוקר. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.
חזקים מחוברים